בונים קריירה, הפודקאסט שילווה אתכם בתהליך חיפוש עבודה וקריירה עם המרואיינים והסיפורים הכי מעניינים.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, בונים קריירה. אני מור.
ואני אילה.
ואתם מאזינים לפרק הראשון שלנו.
איזה כיף!
וואי, מתרגשת? מור, אני מה זה מתרגשת?
אני הכי מתרגשת בעולם, כי עבדנו על זה מאוד מאוד קשה. ויש לציין שלא עבדנו במקביל. היה הרבה זמן לעבוד על זה.
עבדנו רק על זה.
כן. זה הייתה בעצם עבודה, רק בלי שכר.
וואי, אז פודקאסט, מה הדיבור? מור, ספרי לה המאזינים שלנו קצת.
אז אני אספר לך על מה עבדנו. טוב, אז אנחנו, כמו הרבה אחרים וטובים מאיתנו, היינו בבית בזמן הקורונה, והיה משעמם, והחלטנו, הגינו את הרעיון של בואי נעשה פודקאסט. אז בעצם הסיפור הוא כזה שאני, האמת, עזבתי את העבודה שלי עוד לפני הקורונה, והתחלתי לחפש עבודה, וזה היה תהליך ארוך, קשה ומייגע, ואז התקבלתי לעבודה, הגיעה הקורונה, טרפת הקלפים, ו-back to square one, מה שנקרא, ואותך, איך הכרתי אותך? הכרתי אותך דרך חברה משותפת, ואיכשהו מפה לשם, הנטוורקינג עבד טוב.
אני הייתי בחלט, אז זה די טעם. גם אני הייתי משועממת, וגם חיפשתי פרויקט. ובאמת זה התאים, כי כבר כמה זמן חשבתי על לחפש עבודה. והייתי צריכה טיפים, והייתי צריכה עצות, ומור באמת עזרה לי עם כמה דברים. ואז אמרנו, יאללה, למה לא לעשות מזה משהו?
נכון. במיוחד כי הרבה נמצאים בסירה הזאת עכשיו. אז אמרנו, למה שלא נהיה כולנו באותה סירה טובעת ביחד?
ולחפש עבודה, תכלס, זה עבודה.
נכון, זה עבודה בפני עצמה.
זה תהליך, וזה, אנחנו רואים הרבה דברים והרבה רגשות מורכבים בדרך.
וצריך גם לדעת איך לעשות את זה, איך לעשות את זה נכון, בשביל למצוא את מה שאנחנו מחפשים.
אז מה יהיה לנו בפודקאסט?
אז אנחנו בפודקאסט הזה נדבר על כל מיני דברים. יהיה לנו כל פעם נושא אחר. יהיה לנו פרקים על נטוורקינג, על רעיונות, על שכר, איך להתמקח, נכון, על שכר, כל מיני סיפורים מעניינים שמרואיינים יביאו איתם, אבל בעיקר נראה לי שהמקום פה הוא מקום של הזדהות, והרבה אנשים שנמצאים באמת באותה סירה, אנשים שמחפשים עבודה, מצאו עבודה לפני כמה ימים, כבר חושבים על הדבר הבא, יותר מהנקודת מבט שלנו, של המחפשים והמחפשות.
אני חושבת גם שלפעמים אולי תשמעו דברים ש... אתם מכירים כבר, אתם עושים בעצמכם, אבל לפעמים לשמוע את הדברים שאנחנו עושים על ידי מישהו אחר, גם מחזק את העובדה שאנחנו עושים את זה נכון.
נכון, קצת תפיחות על השכם, על העבודה הקשה שאנחנו עושים.
אני חושב שבאמת הצורך לפודקאסט הזה, בעיקר לשתינו, נוצר בגלל תקופת הקורונה. זה שיבש להרבה אנשים את המסלול, ולצערנו האי ודאות רק עוברת, ויותר ויותר אנשים עכשיו באמת מחפשים עבודה. זה גורם לשוק להיות ממש מוצף, וכמעט בלתי נגיש. ואנחנו, מעבר לקורונה, גם מרגישות שכל הזמן אנשים בעצם מחפשים עבודה. אז או שהם התפטרו, או שהם פוטרו, או שהם נמצאים בתהליך והם חושבים על הדבר הבא, או שהתקבלו לעבודה וחושבים על קידום ואיך למנף את עצמם. בקיצור, כל רגע המחשבות ממש מתרוצצות. אז מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, ובשאר הפרקים, ננסה לעשות קצת סדר בבלגן. נפתח לעומק נושאים, נבקר, נתמרמר, נצחק, ובעיקר נתנחם שאנחנו לא לבד. אז אנחנו מזמינות אתכם להמשיך להאזין לנו ולעבור איתנו את הדרך.
אז אילה, למה בעצם כל כך קשה לנו למצוא עבודה? מה כל כך קשה בתהליך הזה? בואי נדבר על זה רגע. בואי נשים את הקלפים על השולחן. אני חושבת שהסיבה הראשונה היא קודם כל העובדה של לחפש עבודה זה לא מה שזה היה פעם, שזה היה ככה לפתוח עיתון ולהקיף בעיגול משרת עורך דין או קופאית בסופר או בסבר.
בואי, מה, בשנות ה-90, מה זה לפתוח עיתון ולסמן בעיגול?
בסדר, הלכתי אחורה להורים שלי, עכשיו אני אחזור אליי. אז נראה לי שזה פשוט יותר קשה היום, יש היום מלא פלטפורמות של חיפוש, קבוצות בפייסבוק, קבוצות בוואטסאפ, לינקדין, שזה נראה לי בכלל נושא בפני עצמו. מגייסים, מגייסות.
אני מרגישה שאנחנו כל הזמן גם צריכים להיות עם היד על הדופק. כאילו, איך שמתפרסמת משרה, ישר לשלוח את הקורות חיים. ישר, לא לחכות 5 דקות, לחץ.
מה זה לשלוח את הקורות חיים? לחפש בפייסבוק מי מכיר את המגייסת, להתחיל לדחוף מבפנים, להבליט את עצמי בכל מיני דרכים הזויות.
לפחות ש3 אנשים שונים ישלחו מייל המגייסת עם הקורות חיים שלך, מלחיץ.
כן, לחפש בלינקדין אותה, לראות מה היא אוהבת לאכול, איך לשחד אותה. טוב, סתם הלכתי רחוק, לא עשיתי את זה, אני שוקלת.
עדיין לא. אבל היום באמת זה נהיה יותר מתוחכם, זה כאילו עלה שלב, זה כבר לא באמת מה שזה היה פעם, היית וואלה, שולחת מייל רגיל למקורות חיים, אפילו לא היית עושה מכתף מקדים, מה זה, מה הדיבור? וצריך להתאמץ היום יותר, אין מה לעשות, זה עבודה רצינית, זה לוקח זמן, יש אנשים שוואלה, חפשים עבודה 50 שנה, מור, כמה זמן לך לקח למצוא עבודה?
מה זאת אומרת? עוד לא מצאתי.
לא, אבל מצאת.
לא, אבל כשמצאתי לקח לי בערך 50 שנה, אבל אני חושבת שגם מתוך העובדה שלא תמיד אנחנו מבינים בעצמנו מה אנחנו רוצים. יש היום 1,000,000 ורסיות לכל תפקיד. לוקח זמן להבין בכלל מה אנחנו מחפשים, מה התפקיד דורש, אם זה תואם את מה שאנחנו רוצים ומתאימים לו. זה נהיה מורכב, הסיפור הזה.
נכון, וגם אנחנו צריכים להיות מאוד רלוונטיים. עכשיו, מה זה אומר רלוונטיים? אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מתאימים לתפקיד. אז נכון, אולי לא ב-100%, אבל צריך להתאים לדרישות תפקיד, ושגם הכישורים שלנו יהיו מאוד רלוונטיים למה החברות רוצות, מה הן מחפשות, מה הן צריכות, ולהציע את עצמנו נכון. אבל איך עושים את זה?
זה שאלה טובה. יש כמה דרכים, אבל אנחנו נראה לי נשמע קצת את הסיפור של מיטל שאיתנו פה היום, מיטל קורן.
שלום מיטל.
היי מיטל.
מעניינים.
הכל טוב, הכל מעולה. אז מיטל בעצם מצאה עבודה לפני הקורונה, והיא תספר לנו קצת התהליך שלה על החוויות שלה, על מה עבד לה, מה עבד לה פחות, ועל כל הדרך שלה. תספרי לנו מה את עושה היום.
אז היום אני עובדת בהייטק בתור פרויקט מנג'ר בתחום הפיתוח. אני בעצם הגעתי לתפקיד הזה עם 4 שנות ניסיון שהם לא בהייטק, ולכן אני פה, כי גם אני עברתי סיפור של חיפוש עבודה, שלקח לי בערך 4 חודשים, ולא היה פשוט בכלל.
ואיפה עבדת קודם?
אז קודם עבדתי בעצם בתעשיות ביטחוניות, חברות ייעוץ. עבדתי תוך כדי התואר, כי בעצם היה לי בראש את העניין שלסיים את התואר עם תעודה זה לא באמת שווה, צריך לסיים את התואר עם ניסיון. וזה היה בעצם תפקידים שונים שהתחלתי בהם. בסוף ידעתי שאני מכוונת לניהול פרויקטים, אבל זה באמת, זה לא היה עדיין בעולם ההייטק.
למה החלטת שאת רוצה דווקא להייטק לעבור?
קודם כל, הקצב. הקצב הוא קצב שמאוד מתאים לי. קצב מהיר, קצב משתנה, וגם תחומי העניין הם פשוט יותר מה שמעניין אותי ומאתגר אותי. כל עולם האינטרנט מעניין אותי הרבה יותר מהעולם הביטחוני לצורך העניין. מעבר לתנאים כמובן, ולשלב בחיים שהחלטתי שנוכח הניסיון שצברתי, ומה שמעניין אותי לעשות בעתיד, זה בדיוק השלב לעשות המעבר הזה.
מה זה פרויקט מנג'ר בעצם? מה את עושה?
בבסיס, אם אנחנו נתעלם מהמושגים הטכניים, כי לכל מנהל פרויקטים, תלוי בחברה שעובד, יש לו את המושגים שהוא צריך לדעת, זה בן אדם עם אופי שהוא נדרש להיות מאוד מנהיגותי, החלטי, ובעל יכולת לראות את הפרטים הקטנים. בסוף אתה מוביל תהליכים מ-0 עד 100. אתה צריך לדעת לעשות את זה. זה הבסיס.
אז מה, תספרי לנו, מה עבד לך בחיפוש? איך את חיפשת?
אז אני חושבת שבגלל שהגעתי לחיפוש העבודה הזה, לא מ-0, זאת אומרת, עברתי את התהליך הזה כבר כמה פעמים, הגעתי עם כל ה... הגעתי עם כל התותחים, מה שנקרא. הבנתי שכשאני עוברת עכשיו לעולם ההייטק, חוץ ממני יש עוד 1,000 מועמדים שטובים ממני, ומגיעים עם ניסיון. וכל התפקידים שהם עשו, גם בתור סטודנטים, היו תפקידים מאוד טכניים שמגיעים מעולם הפיתוח. ואני לא, מה שנקרא, עם כל הניסיון שלי, אני שוב עדיין כן מגיעה ממעמד יותר נמוך מאנשים שכן עבדו בהייטק. אני חושבת שמה שהיה ספציפית מאוד נכון בתהליך הזה, זה שפשוט לקחתי אותו ויריתי לכל מקום שיכולתי. עליתי על עניין הקשרים, ההבנה שבסוף, אם בעבר קשרים היו חשובים לי, כאן הם אפילו חיזקו, שיחקו תפקיד שהוא הרבה יותר משמעותי. וזה אומר שהייתי בכל האתרים של חיפושי העבודה, ברגע שעליתי על משרה שמעניינת אותי, חיפשתי מי המנהל המגייס דרך החברה, עברתי ללינקדין, שלחתי לו הודעה שם, חיפשתי בפייסבוק האם יש אנשים שאני מכירה שמכירים אותו, וככה למעשה היה אחד מהרעיונות שהעסקתי. אימא לאילן יוחסין. זה ממש אילן יוחסין, ובאמת זה מתחבר למה שאמרתם, שזה ממש לעבוד בזה. אני ממש עבדתי בזה, הייתי בשלושה רעיונות בשבוע. כמובן שהיו לי חברות שאמרו לי כן, חברות שאני לא רציתי, חברות שאמרו לי לא, שאני כן רציתי, עד שמגיעים למשרה המיוחלת.
מה הדרך שלך? אבל יש לי גילוי נאות, אני ומיטל הלכנו למיטאפ פעם אחת. כן, זה היה מאוד מרתק לראות אותה מתנהלת, באמת. חייבת לציין שאני לקחתי כמה טיפים, הבחורה לא רואה בעיניים.
אני רואה את מיטל, או לך מישהי שאומרת, שלום, אני מיטל, מי אתה?
אבל ככה זה היה.
זה דרך מה שאת אמרת, רק לא בקצב הדיבור הזה.
תקשיבי, הלכה לאחת המנכ"ליות, אני לא אגיד עכשיו, באמת, אחת המנכ"ליות שהיא באמת, היא מנכ"לית של חברה מאוד 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 טובה, היא פשוט הגיעה אליה, שלום, אני מיטל, כבר הושיטה לה את היד, היא לא הבינה מאיפה היא נפלה עליה, אני מחפשת עבודה, משהו כזה, באמת, בצורה הכי אסרטיבית, ואני חושבת שהיא אפילו אמרה לך, אני אוהבת את הגישה, משהו, תשלחי לי.
אז האמת שאני אקצר את זה, זה דירקטורית באחת החברות המאוד מאוד מפורסמות בעולם, ואני לא שמתי לב, אני לא היה לי מושג איזה תפקידי, אבל מה שכן, אמרתי, טוב, לקחתי שלוק מיין, אמרתי, יאללה, מיטל, יש לו חומץ. שלוק מיין. ניגשתי אליה, ואמרתי לה, שלום, אני מיטל קורן, אני מחפשת תפקיד של ניהול פרויקטים בפיתוח, אני אשמח לדעת מי את, ואם את יכולה לעזור לי. מפה לשם אמרה לי את התפקיד שלה, זאת אומרת, וואי, אני סליחה שהפרעתי לך בסלפי, אני מאוד מתנצלת, זה לחיץ אותי. ואז היא אמרה, לא, עם הגישה הזאת, זה מעולה רק ככה, תגיעי לשם, ונתנה לי את המייל שלה, הוסיפה אותי באותו הרגע בלינקדין. לא יצא מזה כלום האמת, בגלל שגם התהליכי גיוס בחברה הזאת הם ממש ארוכים, וכבר לפני זה קיבלתי הצעה, אבל אני יכולה להגיד ששקשקתי באותו הרגע, ווואלה זה עבד. זה היה אחד מהדברים.
זה גישה לחיים.
אז ביחס לזה, איך את בעצם מבדילה את עצמך משאר האנשים?
אני חושבת שבתפקידים שאני חיפשתי, זה תפקידים שלדעתי מאוד מחפשים בהם אופי. אחד הדברים שמאוד קשים בתהליכי עבודה, ואנשים לא שמים לב אליהם, זה שתמיד אנחנו כאילו מגיעים לרעיון באמת, כי אתה מחפש ואתה בלחץ, ואתה מגיע עם כל האמונציות, ואתה כל כך רוצה משהו, ואתה לא שם לב שגם אתה מראיין את הצד השני באיזשהו מקום. ובאמת צריך להבליט את עצמך. אז אני חושבת שזה להבין שבסוף חברות היום לא רק מחפשות את הנטו ניסיון, כי אם כן, אז הם נותנים לנו פשוט מבחן בית וביי, לא היו מראיינים אותנו בכלל. המטרה של הרעיון זה לראות את התכונות של הבן אדם, זה לראות את הכימיה. אני יכולה להגיד שתמיד ניסיתי להכניס איזושהי בדיחה ברעיון. כי בסוף אתה רוצים לראות שאתה בן אדם שכיף לדבר איתו, שכיף שהוא יהיה בחברה. כן, שכיף שהוא יהיה בחברה, שהוא יכול להתחבר גם מעבר לניסיון שהוא מביא. ועשיתי המון הערכות מקדימה. לרעיונות שידעתי שמבחינה מקצועית אני רואה שרוצים המון מערכות, המון תוכנות, רוצים שתדע שפה מסוימת. אז כן, היו רעיונות שישבתי ולמדתי מערכות שלא ידעתי כלום, בשביל להראות גם את היכולת למידה שלי.
אני לא, אבל לא פתוחה שתמיד אפשר להיות ערוך לדברים האלה. יש רעיונות שזה באמת הלך לי עם כימיה, עם כימיה עם המגייסת, עם הווייב של המקום עבודה. יש גם מקומות שלא, ומבחינתי זה הייתה איזושהי נורא אדומה, של טוב, זה באמת לא שלי, אני כנראה לא צריכה להיות פה. ואני חושבת שמהניסיון שלי גם, הרבה פעמים כשאמרו לי לא, אחרי שהתרסקתי ורציתי למות, אני חושבת שככה, עם הזמן הבנתי שאולי באיזשהו מקום זה באמת טוב. המשפט הזה שזה לא שלי הוא באמת באמת נכון. והמקום המתקרבן הזה של אמרו לי לא, ואני גרועה, זה לא מתאים לי וזה, זה אולי באמת נכון, אני קצת נותנת להם גם את הקרדיט, שאולי הם יודעים מה הם עושים, אולי הלא הזה הוא באמת נכון, גם לי וגם להם, וזה גם משהו ככה לקחת בחשבון.
אני ממש מסכימה, אני יכולה להגיד שכמובן הקטע של כמה יותר אופי חזק וכמה יותר ניסיון, בסוף לא נהיה תמימים, כן, לתפקיד לצורך העניין של מתכנת, תהיה הכי חמוד בעולם, אבל לא תדע לתכנת, בוא, יש פה פער. אבל בתפקידים אחרים, שהם גם לאו דווקא מעולם הפיתוח, לצורך העניין, הרבה פעמים באמת מחפשים אופי, מחפשים ניסיון מסוים, ובאמת זה יכול להדליק נורה אדומה, שאתה יושב ברעיון, וגם אתה לא נהנה מהחברה שאתה מקבל. זה משהו שהוא משמעותי. וגם צריך לזכור שיותר גרוע מלא להתקבל, זה להתקבל ולהתפטר אחרי 3 חודשים, כי לא כיף לך, כי לא מתאים לך, או כי אתה לא מספיק טוב למשרה. זה מאוד נכון.
ומיטל, איך את מסתדרת עם העובדה שוואלה, לא כל משרה שמסתכלים עליה, את מתאימה ל-100% מהקריטריונים. כי יש מין סטטיסטיקה כזאת שאני שמעת את ה... מכל בן אדם, שנשים נוטות לא להגיש קורות חיים, אם הן לא תואמות לנגיד 80% מהקריטריונים, וגברים עושים די כזה מה שבא להם.
מוסיפים קריטריונים. אגב, אני גם כזה וכזה, כדאי שתדעו.
אז בקשר לגברים, נשים, אני פחות יודעת להגיד. אני מאוד מסכימה עם מה שאת אמרת, מהמקום שכשאני חיפשתי עבודה, אני חיפשתי עבודה לא רק לפרויקט מנג'ר. אמרתי, מיטל, בואי תפתחי בעצם לעוד עולמות. ובחרתי עוד שני תפקידים אחרים שרציתי להתמיין אליהם. אחד הדברים שקרו לי זה שהייתה חברה מאוד מפתה. שהתמיינתי שם למשרה שבשיחה הראשונה עם המנהלת בטלפון היא אמרה לי שהם לא מחפשים ג'וניור. זאת אומרת, אני בכלל לא התאמתי להם, אבל היא כל כך נדלקה עליי שהזמינה אותי לרעיון נוסף ולעוד רעיון. בשלב מסוים שאלתי אותה, מתי יש מבחן בית? כאילו פעם ראשונה שרציתי את המבחן בית, כי כבר לא הבנתי כל כך מה המשרה ורציתי לראות מה הדרישות. ואיכשהו מפה לשם הגעתי ממש כבר לרעיון הסופי וביקשו ממני ממליצים. ובשלב הזה התמיינתי בין, סליחה, התקבלתי למשרה הזו ולעוד משרה אחרת. אז התלבטתי בין המשרות, כאילו, המשרה הנוכחית שאני נמצאת בה היום.
המצב שלך טוב.
בסדר, עברתי מלא קש עד שהגעתי לשם. ובאמת בחרתי בפרויקט מנג'ר שאפשר לומר שזה אולי המקום היותר נוח שלי, אבל בסוף המקום שאני יודעת ששם הפוטנציאל שלי. כי כבר קרה לי בעבר שהתקבלתי למשרה אמנם כסטודנטית, ולצערי, המשרה הזאת לא טעמה, לא ברמה של הכימיה עם המנהל, לא ברמה המקצועית שאני ציפיתי לקבל ולהפך, ופשוט התפטרתי אחרי 3 חודשים. וזה מצב שהוא הרבה יותר לא נעים מלא להתקבל, אני מבטיחה לכם.
האמת שזה קשוח. תספרי לנו קצת על נקודות השפל, נקרא לזה. כי בכל זאת רעיון ועוד רעיון ועוד מטלת בית, וזה גם זמן, זה גם, זה עבודה, זה לא נעים.
זה לא קל.
איך מתרוממים מזה? איך ממשיכים הלאה?
אז אני חושבת באמת שתהליך חיפוש עבודה הוא באמת מהתהליכים שאנחנו עוברים בחיים שיש להם המון נקודות שפל, אם לא יותר מנקודות שפל מנקודות אור. כי בסוף מוצאים את הרעיון שמצליח לכם, מוצאים את המשרה, ואנחנו שמחים ומאושרים ושוכחים מכל מה שעברנו עד היום בשביל המקום הזה.
זה קצת כמו לידה. אנחנו חוזרות בזאת הזה שוב.
מזוכים זה רציני. אז באמת זה ממקום, היו המון נקודות שפל, אין לי מה להגיד. כאילו, לצורך העניין, כל פעם שאתה שולח קורות חיים ולא חוזרים אליך, זה גם נקודת שפל. אז באמת זה נשמע, וואו, היית במלא רעיונות, 3 בשבוע. א', כל רעיון הוא בערך נקודת שפל, כי אתה מת מפחד, אתה רוצה להתקבל, אתה עובר איזשהו מתח, אתה צריך, אני חיפשתי תוך כדי שהייתי בעבודה אחרת, אז אתה צריך לנהל איזשהו לוז של גשש בלש כזה. כן, אני אצא ב4, אני אגיד שזה, כאילו, אתה צריך ממש לתכנן חיים כפולים, אפשר לומר. אז אני יכולה להגיד שהיו לי המון נקודות שפל, גם של בכי, גם של... בסוף אני באתי עם ניסיון לחיפוש הזה, ואתה אומר, מה, איך 4 שנים האלה לא עוזרות בשיט? אז ברור שהן לא עוזרות כשאתה נכנס לעולם חדש. זה כמו שאני אגיע עם שפת העברית לסין. לא יעזור לי. לא משנה כמה שנים אני מדברת. אז אני חושבת שהנקודות שפל האלה היו בהכרח נקודות שפל שהייתי צריכה לחוות, שדייקו אותי יותר, הבנתי יותר לאיזה מקום אני רוצה להגיע, הבנתי יותר לאיזה חברות אני רוצה להגיע, וכן, היו גם סתם רגעי בכי שאתה צריך לשחרר. אני חושבת שמה שצריך לזכור אבל, שבסוף כשמגיעים למשרה המיוחלת, אחרי שעברת דרך מסוימת, אתה מבין גם שכל נקודת שפל דייקה אותך יותר. היו סתם נקודות שפל לפריקה, אבל היו המון נקודות שפל שאתה פתאום מסיק מסקנות. ואני חושבת שגם חייבים לחוות אותם, כי כל התהליך הזה הוא לא פשוט, ואני חושבת שכל פעם שאתה חווה איזשהו רגע של בכי או רגע של כעס, זה גורם לך קצת לשחרר יותר, ולתת לעולם את ההזדמנות, ב-CIP-יות, לתת לך את ההזדמנות שמגיעה לך, ולהגיע למקום שאתה באמת צריך להיות בו.
לקחתי.
ממש.
לקחתי את התובנה הזאת. תני לנו איזשהו טיפ ככה, גם לנו וגם למאזינים האמת.
אז אני יכולה להגיד שהטיפ שאני יכולה לתת בראייה בדיעבד על כל מה שחוויתי, אני רוצה לחלק את זה ל3 חלקים. הראשון זה, תסגרו על מה אתם רוצים. כמה שזה קשה, תשאלו את השאלות הנכונות, האנשים הנכונים. לראות לכל כיוון זה נכון, אבל צריך לראות בכל אמצעי. לא לכל כיוון, אלא לראות בכל אמצעי למטרה. זה הדבר הראשון בעיניי. הדבר השני זה, אם אתם יודעים על אמצעי שאתם לא מכירות מספיק, לצורך העניין לא מכירות לינקדין, לא מכירים אתרים שונים, תלמדו עליו. אתם לא יודעים מאיזה מקום תגיע ההזדמנות. והדבר האחרון זה לא להתקרבן. כאילו, סבבה, יש רגעים קשים, אתם לא היחידים שחווים את תהליך חיפוש עבודה, ובסוף אתם תמצאו. אם אתם כל הזמן תתעסקו בהתקרבנות ובכמה קשה לי, שגם אני עברתי את זה, אין סיבה שתמצאו, כי גם זה מה שמשדרים כלפי חוץ הרבה פעמים. ויהיה בסדר.
יהיה בסדר, היא אומרת שיהיה בסדר.
כבר בסדר, יהיה מעולה.
לא, אני מאמינה עליה, לא את מיטל.
ותגידי, מיטל, התחלת כבר לחשוב על הדבר הבא?
אני חושבת שבשלב של תהליך חיפוש העבודה האחרון שהיה לי, לא הייתי בוחרת באף משרה שלא הייתה מקדמת אותי בקריירה שלי. זה באמת משהו שמאוד חשוב להבין, שבסוף אם אנחנו מתפזרים יותר מדי, אנחנו יורקים לבאר ממנה אנחנו שותים.
אגב, זה נקודה טובה, כי הרבה פעמים אתה כבר במקצב שמתפשר, שזה נכון. צריך גם להיזהר מזה, נכון. כי אתה כבר בקטע של להיות אופורטוניסט ולתפוס כל הזדמנות שנקראת לדרכך, דרכך, whatever, שלפעמים אנחנו כבר לא רואים בעיניים, אנחנו לוקחים את ההזדמנות, ולא בטוח שהיא הכי מתאימה לנו, אז זה גם משהו שחשוב לזכור ולשים לב אליו.
חד משמעית, ואני יכולה להגיד שבשלב הזה שאני נמצאת, אני כרגע מאוד טוב לי, השגתי איזושהי מטרה, ונכון שאנחנו דור שלא אוהב להישאר במקום, אבל אני חושבת שלהתמסד קצת עם מקום העבודה, ולבנות על התקדמות בתוכו, זה איזשהו יתרון שלומדים עם ההתפתחות בקריירה.
אני חושבת שזה ממש מקסים, כי באמת אני כל הזמן בהתלבטויות כאלה, בכל מקום עבודה שאני נמצאת בו, האם אני פה לטווח ארוך, או האם זו המקפצה שלי לדבר הבא. וזה באמת גם תלוי סיטואציה. זאת אומרת, את בסיטואציה באמת שאת רוצה להיות במקום שלך ולהתפתח בו, אבל לא כולם במקום הזה. ולפעמים כן, דבר אחד מוביל לדבר שני, ודבר שני מוביל לדבר שלישי, וצריך לדעת ההזדמנויות, לדעת לזהות את ההזדמנויות האלה. כי לפעמים אנחנו לא שמים לב לסימנים, אז כן, תשימו לב לסימנים.
את חושבת שהכישורים שראית ככה על הדף בדרישות, או מה שאת רצית להביא איתך, את חושבת שיש איזושהי קורלציה בין מה שביקשו למה שאת הבאת, למה שרצית, למה ש...
אני חושבת שגם המגייסים וגם המנהלים לא תמיד מחפשים 100% התאמה. הם מחפשים את ה-80%, כי בסוף בטח בעולם טכני ירצו שיהיה את השפה, בשביל לא לבזבז יותר מדי זמן על הכשרה. אבל אני באמת חושבת ש... למסות שאני כיוונתי אליהם ספציפית, כיוונתי כי ידעתי שיש לי את הניסיון שם. אבל לצורך העניין, אני מסתכלת על המעבר בין עולם הלא הייטק לכן הייטק, אז אפשר להגיד באיזשהו מקום שלפחות ל-50% מהכישורים לא התאמתי, כי תמיד זה היה, תכירי את התוכנות האלה והאלה, תדעי לעבוד עם מוצרי ענן וכדומה. אז אני הבאתי את עצמי למין מצב של למידה עצמית, שתהיה לי את השפה. ויחד עם זאת, זה פשוט מראה על כישרון למידה. אז זה פשוט אומר שלאו דווקא תפסלו את עצמכם מדרישות מסוימות. בואו תיתנו לצד השני לפסול את עצמכם. אבל כן, גם אל תעשו בושות ותגישו את עצמכם למשרות, שבאמת אין סיכוי שתתקבלו, ולשרוף את עצמכם בתוך החברה. אבל אם יש דברים שאתם מתאימים ורוצים, השמיים הם הגבול. הרבה פעמים לראות בן אדם שכל כך רוצה ויכול ללמוד, זה הרבה יותר מושך מבן אדם עם ניסיון, שאין לו כזאת מוטיבציה לתפקיד.
אני חושבת שבתקופה הזאת באמת הרבה אנשים חושבים, כולל אני, אם להישאר בתחום או לעשות חישוב מסלול מחדש, שזה גם שאלה גדולה. כאילו את עשית המעבר הזה באמת מלא הייטק להייטק. מור, את גם עשית איזשהו שינוי.
נכון, אני בכלל הייתי בתקשורת כל השנים, והחלטתי שאני גם רוצה לעבור להייטק. וואי, מה הטירוף בהייטק? מה כבר יהיה שם? אבל כן, עשיתי מעבר מאוד מאוד חד, וכן, זה לא פשוט. אני צריכה לתרגם את הכישורים שלי מעולם אחד לעולם אחר לגמרי. לא תמיד מזהים את זה, לא תמיד זה קל לתרגם את זה, לא תמיד אני מצליחה לגמרי להבין, אני ממש מנסה גם להבין בעצמי מה יכול להתאים יותר ומה יכול להתאים פחות. וזהו, וכן, זה תהליך, זה באמת תהליך למידה עצמית.
ואני חושבת שגם הרבה פעמים זה הזדמנות. מה ההזדמנות שנותנים לנו? לך נתנו הזדמנות בעצם.
לי נתנו הזדמנות. אני חושבת שכל רעיון שמזמנים אותך זה איזושהי הזדמנות. ספציפית בסיפור שלי, אני יכולה להגיד שהייתי ממש בייאוש מטורף, ולרעיון שאני הגעתי אליו, ראיינו אותי למשרה מסוימת, חזרו אליי אחרי שבוע ואמרו לי שהרעיון שלי היה מאוד טוב, אבל לא למשרה הספציפית, ויתרו אותי בעצם למשרה אחרת בחברה, וזה משהו שפשוט היה כמו הזדמנות שהיא חלומית, בעצם ממש משהו שלי שלי, זה היה מאוד כיף ומאוד משמח. אני חייבת להוסיף על מה שאמרתם עכשיו וגם על מה שמור הוסיפה פה, שהמעבר הוא באמת מאוד קשה, וחשוב לזכור שהוא מאוד קשה, כי א', אתם לא היחידים שעושים את זה, אנחנו לא היחידים שעושים את המעבר, וב', כל הרצון של כולם היום לרוץ קדימה ולעשות את המעברים האלה, אם נשים לב, הרוב רוצים לעשות מעברים, אנחנו רוצים לקבל הזדמנות שהיא לא רק מקצועית, זה באמת משנה חיים. אני ממש חושבת שהלך הרוח שלי היום, כחלק מעולם הפיתוח, כניהול פרויקטים שהוא הרבה יותר מהיר, הרבה יותר אפשר להגיד עצבני בקצב, הפך אותי למין בן אדם אחר באופי המקצועי שלי, ואני חושבת שזו ההזדמנות הכי מדהימה, לשנות את האורח חיים שלך.
נכון.
מהמם.
אני בדיוק עכשיו משנה את האורח חיים שלי. אני תכף אספר לך איך זה... מה קורה, איך מתקדמים. לא, אבל זה, אגב, זה ממש מצחיק, כי לפני 7 שנים, כל מה שרציתי זה שיתנו לי הזדמנות בתקשורת. הייתי מוכנה להיות נערת מים, רק תנו לי. והיום אני כזה, טוב, אוקיי, מציתי חבר'ה, היום אני יכולה לתת לכם הזדמנות. טוב, קחו אותי כבר, תנו לי הזדמנות בעולם הבא שאני רוצה להיות.
לא, לא, זה לא הרעיון, אבל את אמרת משהו מאוד חשוב. תראי, כאילו, איך הפנים משתנות כל הזמן, וכן, גם את כנסי להייטק ותעלי במדרגות. אנחנו צריכים לקבל את ההזדמנות, וגם לא לזכור שכבר עשינו את זה בהתחלה, כשרק נכנסנו לעולמות שכן רצינו להיות בהם.
נכון, אנחנו של עבר, זה לא אנחנו של ההווה, וזה לא אנחנו של העתיד. אנחנו כל הזמן מתפתחים, ולומדים דברים חדשים, ורוצים להיות את הדבר הבא של עצמנו.
זה עמוק.
וואי, ממש.
טיפ.
חבר'ה, טיפ לכל החיילת.
וואו, זה היה... זה היה טוב.
טריידמרק.
ממש. טוב, מיטל, היה מעולה, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.
אני חושבת שמהות הפרק הזה ספציפי זה באמת יותר איזושהי הזדהות, לתת איזושהי במה למחפשים ולמחפשות, כמו שאמרתי באמת בתחילת הפרק. זה יותר לדבר על זה, זה יותר להרים את זה, להציף את זה, ולהרגיש שאנחנו עושים פה איזשהו תהליך כולנו ביחד, ואנחנו לא לבד, וזה תמיד עדיף להיות ביחד ולא לבד.
ותזכרו שלחפש עבודה זה תהליך. ויהיה נחמד לעשות את זה ביחד.
נראה לי אמרנו את זה כבר.
נכון, אז חזרתי על זה, כי זה כל כך חשוב.
סיימנו.